הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות תלמוד תורה, פרק שישי. בפרק זה הרמב"ם מבאר את החובה לכבד כל תלמיד חכם, גם כל אדם מופלג בזקנה, והחומרה של האיסור לבזות תלמידי חכמים, עד שמי שמבזה תלמיד חכם מנדים אותו, ובהמשך לזה הרמב״ם מונה את כל המקרים שבהם מנדים אדם. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל תלמיד חכם מצווה להדרו, לכבד אותו, ואף על פי שאינו רבו, שנאמר, מפני סיבה תקום והדרת פני זקן, כך נאמר בפרשת קדושים, שמעבר לכך שצריך לקום מפני כל איש סיבה, הרי צריך להדר פני זקן. זקן זה שקנה חוכמה. זקן אין הכוונה לאדם מבוגר, אלא זקן זה ראשי תיבות, זה קנה, ומדובר באדם שקנה את חוכמת התורה. ומאמתי חייבים לעמוד מפניו, מי שיקרב ממנו בארבע אמות, עד שיעבור מכנגד פניו. ברגע שהוא מתקרב אליו בתוך ארבע אמות, בתוך כשני מטר, צריך לעמוד מפניו, והוא צריך להמשיך לעמוד עד שהוא יעבור אותו וימשיך הלאה. הלכה ב', אין עומדין מפניו, מפני החכם, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר, תקום והדרת. הרי באותו פסוק נאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אז תקום והדרת, הכוונה היא כי מה שיש בהידור, כי מה שיש בכבוד, ומקום כבית המרחץ שאנשים עומדים בו ערומים, או בית הכיסא, כאשר עומדים שם, אין בכך משום כבוד החכם. ואין בעלי אומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים, בשעה שעוסקים במלאכתם. הם לא חייבים לעמוד ולבטל את מלאכתם, כאשר המלאכה היא מלאכה שהיא באמת שייכת להם, שהם הבעלבתים שם, אם הם רוצים, הם יכולים להדר ולעמוד. אבל אם הם עוסקים במלאכת אחרים, הרי אסור להם לעמוד. שנאמר, תקום והדרת. מה הידור שאין בו חיסרון כיס? כשם שכבוד, הכבוד מצד עצמו לא עולה כסף, אף כימה שאין בה חיסרון כיס. אותו דבר שקמים, זו צריכה להיות כימה כזו, שלא מפסידים ממנה ממון, כאשר הוא באמצע המלאכה, והוא מבטל אותה, כאשר הוא עומד, הרי יש בה חיסרון כיס ולא חייבים בכך. ומניין שלא יעצום עיניו מן החכם כדי שלא יראו עד שלא יעמוד מפניו? הרי יכול האדם לפני שהחכם נכנס לדלת אמותיו, הוא הרי עוד לא חייב לעמוד. ואז הוא עוצם את עיניו, וכשהחכם נכנס לתוך דלת אמותיו, הוא כבר עם עיניים עצומות והוא לא רואה אותו. מאיפה אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות? כך שנאמר, ויראת מאלוקיך. בהמשך, העניין של והדרת פני זקן כתוב ויראת מאלוקיך. כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך. דברים שאנשים אחרים לא יכולים לדעת, רק הקדוש ברוך הוא, כתוב ויראת מאלוקיך. הקדוש ברוך הוא יודע האם עצמת את העיניים ועשית את עצמך כאילו אתה לא יודע שהזקן עובר כאן. הלכה ג', אין ראוי לחכם שיטריח את העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו. הוא רוצה לזכות את העם בכיבוד תלמידי חכמים, אז הוא הולך במיוחד למקום שיש שם אנשים כדי שהם יקיימו את העניין של כיבוד תלמידי חכמים. לא ראוי לעשות כך, אלא ילך בדרך קצרה, הוא הולך בדרך שהיא הכי קצרה לו, הוא מתכוון שלא יראו אותו כדי שלא יטריכם לעמוד. בעיקרון, החכם אסור לו, לא ראוי לו, שהוא ילך במיוחד למקום שיש שם אנשים, אלא שילך בדרך הרגילה שלו הקצרה, וישתדל שלא יראו אותו. אבל, והחכמים היו מקיפים והולכים בדרך החיצונה, שאין מכיריהם מצויים שם, כדי שלא יטריכום. החכמים היו עושים סיבוב במיוחד, הולכים בדרך ארוכה יותר, כדי שלא יראו אותם האנשים, כדי לא להטריח את האנשים. הלכה ד', רוכב הרי הוא כמהלך, וכשם שעומדים מפני המהלך, כך עומדים מפני הרוכב. אם החכם רוכב על גבי בהמה, הרי הוא בעצם יושב. והיה מקום לומר שלא צריך לכן לעמוד מפניו, הרי הגמרא מכריעה, וכך כמובן פוסק הרמב״ם, שהרוכב, כאשר הבהמה מהלכת, נחשב שגם הוא הולך, ולפיכך צריך לעמוד מפניו. הלכה ה', שלושה שהיו מהלכים בדרך, הרב ושני תלמידיו. אז הרב הולך באמצע, גדול, התלמיד הגדול מימינו, וקטן, התלמיד הקטן, משמאלו. דהיינו שהם לא ילכו אחד אחרי השני, אלא לכבוד הרב הוא שהרב ילך באמצע, והתלמידים יעמדו משני הצדדים, ואף על פי שלמדנו בפרק הקודם, שהתלמידים לא יעמדו ממש קרוב, לא ילכו ממש קרוב לרב, שזה לא כבוד, אז צריך לומר שהכוונה כאן היא שהם באמת יעמדו בריחוק ממנו, אבל בסדר הזה שהם לא עומדים מאחוריו, אלא משני צידיו. הלכה וב, הרואה חכם אינו עומד מפניו עד שיגיע לו לארבע אמות, וכיוון שעבר יושב, ראה אב בית דין, אם הוא רואה את המשנה לראש הסנהדרין, שהוא נקרא אב בית דין, עומד מלפניו, מי שיראנו מרחוק מלוא עיניו, ואינו יושב עד שיעבור מאחריו ארבע אמות, אותו צריך לכבד יותר מאשר כל חכם. ראה את הנשיא, אם הוא רואה את נשיא הסנהדרין בעצמו, עומד מלפניו מלוא עיניו, שזה כמו באב בית דין, ואינו יושב עד שישב במקומו, או עד שיתכסה מעיניו, כאן הכבוד הוא יותר גדול לנשיא. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. כמו כל תלמיד חכם, כך גם אפילו הנשיא, כשהוא מוחל על כבודו, כבודו מחול, בשונה מהמלך שמוחל על כבודו, שאין כבודו מחול. כשהנשיא נכנס לבית המדרש, עד עכשיו דיברנו כשרואים את כל החכמים האלו ברחוב. מה קורה כשהחכמים הללו נכנסים לבית המדרש? אז כשהנשיא, נשיא הסנהדרין נכנס לבית המדרש, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם שבו. כשהאב בית דין נכנס, כאמור המשנה לנשיא, עושים לו שתי שורות ועומדים מכאן ומכאן עד שנכנס וישב במקומו, ושאר העם יושבים במקומם. כשאב הבית דין נכנס, לא צריכים כל העם לעמוד, אלא עושים לו שתי שורות לאורך כל הדרך שלו עד למקומו, רק בשתי השורות האלה עומדים האנשים. הלכה זין, חכם שנכנס לבית המדרש, כל שיגיע לו בארבע אמות, עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב, עד שנכנס וישב במקומו. חכם רגיל, שהוא לא נשיא יואב בית דין שנכנס לבית המדרש, הרי אפילו שורה, שתי שורות גם לא צריך לעשות לו, אלא רק כאשר הוא עובר, כל אדם שנמצא בארבע אמותיו צריך לעמוד, וכשהוא עובר מפניו הוא יכול לשבת. המשיך הרמב״ם ואומר, בני חכמים ותלמידי חכמים, הבנים של החכמים ותלמידי החכמים שמקום מושבם הוא בקדמת בית המדרש, ליד החכם, בזמן שהרבים צריכים להם, בזמן שהם עסקו בצורכי רבים, מקפצים על ראשי העם ונכנסים למקומם. אנשים רגילים היו אז לשבת בבית המדרש על הקרקע, מחצלאות על הקרקע, וכאשר כבר כל האנשים נמצאים והם נכנסים, הרי הם נראים כמקפצים על ראשי העם, מכיוון שהם היו עסוקים בצורכי הרבים, הדבר מותר להם. ובכל אופן, ואין שבח לתלמידי חכמים שיכנסו לאחרונה, עדיף שיעשו מאמץ ובכל אופן יגיעו מהראשונים. יצא לצורך, אם הם כבר ישבו בפנים ויצאו לצורך כדי להתפנות או לצורכי רבים, חוזר למקומו, מותר לו לחזור למקומו, אבל אם הוא יצא שלא לצורך, הוא לא יכול לחזור למקומו ויישאר באחורי בית המדרש. בני חכמים, הבנים של החכמים שכאמור מקום מושבם הוא ליד אביהם החכם, בזמן שיש בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי אביהם. הם יושבים בשורה הראשונה ומקשיבים לאביהם. אין בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי העם, הם יושבים מאחורי אביהם, והפנים שלהם כלפי העם. הלכה ח', תלמיד שהוא יושב לפני רבו תמיד, אינו רשאי לעמוד מפניו אלא שחרית וערבית בלבד, שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. הרי את הקדוש ברוך הוא אנחנו מכבדים בקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמה שחרית וערבית. לא ייתכן לכבד את רבו יותר מאשר מכבד את הקדוש ברוך הוא, ולכן כשהוא יושב תמיד לפני רבו בבית המדרש, שיעמוד מפניו רק שחרית וערבית. אבל כבר מביא הכסף משנה, שזה רק כשהוא יושב בבית המדרש, אבל אם הוא פוגש את רבו ברחוב, כאשר הוא יושב, הוא חייב לעמוד מפניו, כי האנשים ברחוב לא יודעים שהוא כבר עמד מפניו פעמיים, ושלא יהיה חלילה חילול כבוד רבו. עד כאן דיבר הרמב״ם על החובה בכיבוד תלמיד חכם. וכעת הוא מדבר על החובה לכבד כל זקן מופלג בזקנה. הלכת ת. מישהו זקן מופלג בזקנה, אף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו. כאשר מדובר באדם זקן בגיל 70, שאז הוא בכלל מפני סיבה תקום, כפי שאמרו חכמים בפרקי אבות, בין 70 לסיבה, הרי צריך לעמוד לפניו. ואפילו החכם שהוא ילד, שהוא צעיר, עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו אלא כדי להדרו. כאשר החכם עומד מפני הזקן, אז הוא לא חייב לעמוד לגמרי, אלא רק לקום מעט ממקום מושבו, אבל כבר כתבו הפוסקים שכאשר אדם אחר עומד מפני הזקן, מדובר בזקן שהוא סיבה שאינו חכם, הרי צריך לעמוד מלוא קומתו, כפי שנאמר, מפני סיבה תקום. ואפילו זקן גוי, מאדרים אותו בדברים, מכבדים אותו בדברי כבוד, ונותנים לו יד לסמכו, נותנים לו את היד שישען עליה, שנאמר, מפני סיבה תקום, כל סיבה במשמע, כל אדם בעל שיער סיבה, אפילו גוי, בכל אופן עברו עליו הרבה הרפתקאות, ויש לו הרבה ניסיון חיים, וצריך לכבד אותו, אלא שזקן יהודי צריך לקום מפניו, וזקן גוי, אין חייבים לקום, אבל מאדרים אותו בדברים ובנתינת יד. וכעת עובר הרמב״ם לדינים אחרים שקיימים כלפי תלמידי חכמים, שפותרים אותם מכל מיני התחייבויות שיש לשאר הציבור. הלכה יהוד, תלמידי חכמים אינם יוצאים בעצמם לעשות עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן, כגון שחופרים בורות כדי שיהיו להם מים לשתייה, אז התלמידי חכמים לא חופרים בעצמם כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. אבל אם משלמים כסף לאנשים שיעשו את זה, גם תלמידי החכמים חייבים להשתתף, כי גם הם נצרכים למים או לדברים הדומים. והם גובים מהם לבניין החומה ותיקון השערים של החומה, ושכר השומרים ששומרים על העיר וכיוצא בהם, מכיוון שתלמידי חכמים לא צריכים שמירה, התורה היא זאת ששומרת עליהם, היא החומה שלהם. ולא לתשורת המלך, כשכולם נותנים מתנה למלך, כגון שהוא עובר בעיר, הרי תלמידי החכמים לא צריכים להשתתף בזה, מכיוון שהם פטורים בכלל ממיסים, כפי שתכף יתבהר. והם מחייבים אותם ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר, שכל בני העיר נותנים יחד סכום מסוים, כולם משתתפים בו, בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש, מס גולגולת, מכל המיסים הללו הם פטורים, שנאמר בהושע, גם כי יתנו וגויים, אתה הקבצם. כאשר בני ישראל שמפוזרים בגויים ילמדו תורה, הרי אני אקבץ אותם, אם כולם ילמדו תורה. ויחלו מעט ממסע מלך ושרים, אם רק מעט מהם ילמדו, הרי את אותה מעט שילמדו, אני אבטל מהמסע של המלך והשרים, ולכן הם פטורים ממיסים. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם, מניחים אותו למכור תחילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור, עד שימכור הוא. וכן אם היה לו דין, והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, מקדימים אותו לפני בעלי הדינים האחרים, ומושיבים אותו, אף על פי שכתוב ועמדו שני האנשים שבעלי הדין בדרך כלל עומדים, הרי מצוות כיבוד תלמידי חכמים קודמת ומושיבים אותו. וכעת מדבר הרמב״ם על החומרה הגדולה בביזוי תלמידי חכמים. הלכה י' א', אבון גדול הוא לבזות את החכמים או לסנותם, אפילו אם הוא לא מבזה רק שונא אותם בלב, זהו גם אבון גדול. לא חרבה ירושלים בחורבן בית ראשון, עד שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר בדברי הימים, והיו מלאיבים במלאכי האלוקים, היו מלאיגים, לועגים לשלוחי האלוקים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. מה המשמעות של בוזים דבריו? כלומר, בוזים מלמדי דבריו, ועל כך חרבה ירושלים. וכן זה שאמרה תורה בתוכך, ואם בחוקותיי תימאסו, מלמדי חוקותיי תימאסו, והתורה נותנת על זה עונשים חמורים. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והרי הוא בכלל כי דבר השם בזה, הוא מבזה את דבר השם, המשך הפסוק זה יקרת, הוא נכרת מהעולם הבא. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, אף על פי שהמבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, ויש לו עונש חמור בידי שמיים, מכל מקום יש לו גם עונש בידי אדם. אם באו עדים שביזהו אפילו בדברים, בלבד, חייב נידוי. המשמעות המעשית של נידוי, הרמב״ם יבאר בפרק הבא, ומנדים אותו בית דין ברבים, וכונסים אותו ליטרה זהב בכל מקום, זוהי כמות גדולה של זהב, כלולים בה 35 דינרי זהב, ונותנים אותה לחכם. והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיתה, שהדבר חמור פחות מאשר בחייו, מנדים אותו בית דין, אז אין את התשלום של הליטרה זהב, אבל בכל אופן הוא חייב נידוי. והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה, כשהוא חוזר בתשובה בית דין מתירים את הנידוי. אבל אם היה החכם חי, אין מתירים אותו אפילו שהוא עשה תשובה, עד שירצה זה שנידו בשבילו, עד שהוא יפייס את החכם. וכן החכם עצמו מנדה לכבודו לעם הארץ שיפקיר בו, אם עם הארץ זלזל בו, אז לא צריכים ללכת דווקא לבית דין, אלא החכם עצמו יכול לנדות אותו, ואין צריך לו עדים ולא התראה. ואין מתירים לו עד שירצה את החכם, ואם מת החכם באים שלושה שהם חשובים בידין ומתירים לו. ואם רצה החכם למחול לו ולא נידעו הרשות בידו, כאמור החכם יכול למחול על כבודו אפילו כשביזו אותו. הלכה י' ג' הרב שנידע לכבודו, כל תלמידיו חייבים לנהוג נידוי במנודה, שהרי הם חייבים בכבוד רבם. אבל תלמיד שנידע לכבוד עצמו, כאשר הוא תלמיד חכם ומישהו ביזה אותו והוא נידע לכבוד עצמו, אין הרב חייב לנהוג בו נידוי, הוא לא חייב בכבוד שלו. אבל כל העם חייבים לנהוג בו נידוי, וכן מנודה לנשיא, מנודה לכל ישראל, כולם חייבים בכבודו, מנודה לכל ישראל, כאשר הוא ביזה תלמיד חכם, אינו מנודה לנשיא. מנודה לעירו, מנודה לעיר אחרת. מנודה לעיר אחרת, אינו מנודה לעירו, אדם כפוף יותר לאנשי עירו, וכאשר הוא ביזה תלמיד חכם ונידו אותו בעירו, אז זה נידוי לכל העולם, אבל אם זה נידוי בעולם, במקום אחר, הוא לא מנודה לעירו. הלכה י' ד', במה דברים אמורים שייתכן מצב שאדם מנודה רק לחלק מהעם, במי שנידו על שביזה תלמידי חכמים. אבל מי שנידו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי, כאשר הוא עשה עבירות כלפי שמיים או כלפי האנשים כולם, אפילו נידעו קטן שבישראל, כמובן אם הוא בר סמך לנדות, חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי, עד שיחזור בתשובה מדבר שנידו בשבילו ויתירו לו. וכעת מונה הרמב״ם על 24 דברים מנדין את האדם בין איש בין אישה. אגב, העניין של נידוי על ביזוי תלמיד חכם מביא הרמב״ם את כל הדברים שעליהם האנשים חייבים נידוי. ואלו הם: א', המבזה את החכם ואפילו לאחר מותו, כאמור. ב', המבזה שליח בית דין, אדם שמבזה את שליח בית דין שבא לקרוא לו לדין. ג', הקורא לחברו עבד, הוא מבזה אותו כעבד כנעני, שעליו נאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ד', מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן לבוא לבית הדין, ולא בא. ה', המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים מדין דרבנן, ואין צריך לומר בדברי תורה. ו', מי שלא קיבל עליו את הדין, כאשר בית דין פסקו עליו שהוא חייב לשלם, והוא לא משלם, מנדים אותו עד שייתן. זין, מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע, מנדים אותו עד שיסיר הזקו. ח', המוכר קרקע שלו לגוי, מנדים אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל חברו, בעל המיצר. ליהודי יש שכן אחר יהודי, הוא מכר את הקרקע שלו לגוי, הרי הגוי עלול להזיק לשכן היהודי, צריך האדם לקבל על עצמו לשלם את כל הנזקים שיגרמו לשכנו. ט', המעיד על ישראל בערכאות של גויים, בבית דין של גויים, והוציא ממנו בעידותו ממון שלא כדין ישראל, מנדים אותו עד שישלם את כל הנזק שנגרם על ידי עידותו. י', טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנן לכהן אחר, מנדים אותו עד שייתן. כל שוחט בהמה טהורה חייב לתת את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, כאשר הכהן עצמו הוא טבח, יש לו אטליז והוא שוחט כמה בהימות, הרי הוא חייב לתת את המתנות לכהן אחר, ואם הוא לוקח אותם לעצמו, מנדים אותו. י' המחלל יום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא מנהג שבזמננו אין כבר ספק של היום, כי הכל נקבע על פי הלוח, והסיבה שעושים יום טוב שני זה כי מנהג אבותינו בידינו, בכל אופן מי שמחלל את היום טוב הזה הוא חייב נידוי. י' העושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות, שחכמים גזרו לו לעשות אז מלאכה כדי שאנשים יהיו פנויים להתכונן לחג. י' ג' המזכיר שם שמיים לבטלה, או לשבועה בדברי הווי, שבועה סתם בדברים בתהילים, הרי גם יש כאן הזכרת שם שמיים לבטלה. י' ד' המביא את הרבים לידי חילול השם. תתוו, המביא את הרבים לידי אכילת קודשים בחוץ, מחוץ למקום אכילתם במקדש או בירושלים. תזיין, המחשב שנים, הוא מחשב את השנים אם יהיו מעוברות או פשוטות, וקובע חודשים, האם החודשים יהיו מלאים או חסרים, והוא עושה את זה בחוץ על הארץ, כשארץ ישראל נקבעה לכך שנאמר כי מציון תצא תורה. י"ז, המכשיל את העיוור, נותן לו היצרה, או שהוא מכשיל אותו בעשיית עבירה. י"ח, המעכב הרבים מלעשות מצווה. י"ט, טבח שיצא טרפה מתחת ידו. חף, טבח, שוחט, שלא בדק סכינו לפני חכם, הוא לא הראה את הסכין לחכם, להראות לו שהיא חלקה ללא פגימות. חף א', המקשה עצמו לדעת, מי שמביא עצמו בהירורי העבירה לידי כישוי העבר. חף ב', מי שגירש את אשתו, ועשה בינו ובינה שותפות, או מסע ומתן המביאים להם להיזקק זה לזה, מביא אותם שיהיה מגע ביניהם, והדבר הזה הוא אסור מחשש שיבואו לידי עבירה, כי הם כבר מכירים אחד את השני, כשיבואו לבית דין, אם הם יבואו ביחד, מנדים אותם. חב ג', חכם ששמועתו רעה, נשמע עליו שהוא עושה מעשים רעים, מתנהג שלא כראוי, חב ד', המנדם מי שאינו חייב נידוי, הרי הוא עצמו חייב בנידוי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.